דף ממחת עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, שור שהיה מתכוון לחברו והיכה את האישה, אותו שור פגע באישה מעוברת ויצאו ילדיה, פטור מדמי ולדות. ממילא מבואר פה שאותו שור שהיה מתכוון לחברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה, פטור מדמי ולדות, ורש"י מזכיר שהוא הדין למתכוון לאישה נמי פטור. אז מה שמופיע פה על השון המתכוון לחברו, כפי שהגמרא תברר, מדובר מצורך המשנה. אבל במקור כתוב בפסוק, הוא בעל השור נקי, למדנו מזה נקי מדמי ולדות. ואדם שהיה מתכוון לחברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה, משלם דמי ולדות, כי זה פשטות הלשון של הפסוק. וכי נצאו אנשים יחדיו ונקפו אישה הרע. כיצד משלם דמי ולדות, שואלת המשנה? שאלה טובה. לכאורה, מה השאלה? תברר כמה עולה ולד בשוק, וכך משלמים דמי ולדות. והמשנה אומרת, שמין את האישה כמה יפה עד שלא ילדה, וכמה יפה משילדה. זאת אומרת שאישה מעוברת היא יפה יותר מאישה שאינה מעוברת, ואת ההפרש הזה שבין האישה המעוברת לאישה אשר איננה מעוברת, את זה הוא צריך לשלם. נברר בגמרא מה כתוב פה כדי לא להקדים את המאוחר. אמר רב שמעון בן גמליאל, אם כן, אם אתה אומר שהנידון הוא לשלם את השבח של האישה, אם כן משהאישה יולדת משבחת, כפי שנראה בגמרא מחלוקת מה היה הטענה של רב שמעון בן גמליאל, אלא שמין את הולדות כמה הם יפים ונותן לבעל. מבררים כמה אדם מוכן לשלם בשביל ולד, צריך לגדל אותו, צריך לטפח אותו, אבל בסופו של דבר יש לך עבד בבית, כמה משלמים הדבר כזה? וזה מה שצריך לשלם, דמי הולד. זה לא נוגע כמובן לא לנזק, לא לצער, לא לחבלה אם יש וכו', זה לא מעניין, זה לא במשחק. וודאי שכל אישה צריכה לקבל את מה שהתורה אומרת של אדם שחובל בחברו שצריך לשלם נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. זה לא מן העניין. דיברנו לאל שבושת אולי לא יצטרכו לשלם, כיוון שהוא לא מתכוון, ובלא מתכוון לא משלמים בושת. אבל זה לא הנידון, נשתדל להרחיב. ואם אין לבעל, נותן ליורשיו. הייתה שפחה ונשתחררה, או גיורת, פטור. הייתה שפחה ונשתחררה. עכשיו, כשבאים לשלם, מת בעלה. אז נותנים ליורשיו. הגמרא תברר. הייתה שפחה ונשתחררה, או גיורת, פטור. רש"י לומד, כי לכאורה יש פה קצת קושי. הייתה שפחה זה לא מעניין, גם הנשתחררה לא מעניין. המעניין זה מי בעלה. אם בעלה גרת או בעלה עבד משוחרר, המסר אדם שאין לו יורשים, אז אנחנו באים ואומרים שהוא החובל, הוא הראשון לזכות בדמי החבלה, בדמי הולדות, ולכן הוא יהיה פטור. הוא הראשון לזכות. אז מה זה נוגע? אומר רש"י בשורה השנייה מלמעלה, הייתה שפחה ונשתחררה, כלומר, קים לנו שאיפה שרשי אומר כלומר, היה לרשי קושייה. כלומר, הייתה משוחררת או גיורת נשואה לגר או לעבד משוחרר, ואין לה בעל שמת, ואין לה בעל, למה? כי הוא מת, פטור. והמחזיק בנכסי הגר שמת ואין לו יורשים, זכה, וזה החובל קדם לזכות במה שבידו. אי היה קשה לרשי והי דנקת, אי לישנה, הייתה שפחה ונשתחררה, ולא נקת, הייתה משוחררת, מה אכפת לי שהיא פעם הייתה שפחה? משום דל כוחך בשל לבנים ממנו כמר, כי אם היה יורשים אז הם מקבלים. ראינו דקמר, הייתה שפחה ונשתחררה, זה משמע אתה מקרוב, עדיין לא היו להם בנים. יכול להיות שהיה להם בנות. והוא הדינמי לישראלית הנשואה לגר ומת הגר דפטור. למה? דאדמי ולדות לבעל, והיידה נקת שפחה וגיורת, משום דסתם שפחה משוחררת, נשואה למשוחרר, וסתם גיורת לגר. מאוד מעריך רש"י, מאוד מעריך, שלא כדרכו, אם אתם רוצים מאוד. אז למעשה בדף מבית עמוד בית, בתוספות האחרון בעמוד, היה שיטת ריבה, ורש"י רוצה להפוק עם אותו שיטת ריבה. הריבה בתוספות אומר שהמקרה המדובר זה דווקא כלשון המשנה, הייתה שפחה ונשתחררה. זאת אומרת, הסיפור שלנו שעליו נאמר פטור, לא מדובר באישה שמת בעלה. ברוך השם, הכל טוב, חיים מאושרים, הכל בסדר. אז מה הבעיה? הבעיה היא שאותה שפחה נתעברה בעודה שפחה. ואם היא נתעברה באותה שפחה, אז בעיקרון הוולדות שייכים לאדון. אם היא הייתה יולדת בבית האדון, ודאי שהוולדות שייכים לאדון. בפועל היא נשתחררה כשהיא הייתה מעוברת. ממילא הדמי ולדות לא שייכים לאדון כי היא משוחררת, אבל גם לא שייכים לבעל, כי לא התעברה כשהיא הייתה משוחררת, היא התעברה בעודה שפחה. מה קורה בכזה מקרה? אומרת המשנה, פטור. כך נוקט ריבה בתוספות. אז רש"י, כדי להרוויח, לתרץ, אז באמת כמה כתוב שפחה ונשתחררה, שמאוד קרובים דברי הריבה, רש"י מסביר מה שמסביר, וככה בואר בתוספות שמה בממבט, אומר תוספות, ואין לומר כריבה, שנתעברה בעודה שפחה, תן לה בעל כלום, זה של אדונינו, ועכשיו נשתחררה, כדי משמע לישנה דהייתה שפחה, דהה בהפרה, אצלנו, הפרה, שור שנגח את הפרה, שמה כתוב משמע כדי פירש הקונטרס, והדה נקת הייתה שפחה ונשתחררה, ולא נקת הייתה משוררת, משום דל כוכחה, כשאין לה בנים כמה, או לכן נקת ושעה וכו'. אומרת הגמרא, זה מדבר על החלק של המחזיק, איך בדיוק הוא הראשון לזכות. אז מכיוון שהוא כבר חייב את הכסף הזה, הוא כבר חייב, הוא פגע, אז עכשיו מכיוון שהוא הראשון שמחזיק את הכסף, אז הוא המוך, אז הוא קנה הפקר, כדין כל מחזיק בהפקר. אומרת הגמרא, ממתת עמוד א' למעלה, אומרת הגמרא, תעמד מתכוון לחברו. כשאנחנו רואים את לשון המשנה, במשנה מבואר שור שהיה מתכוון לחברו, ואז והיקה את האישה ויצאו ילדיה, פטור. לכאורה תעמד מתכוון לחברו, המתכוון לאישה כבר לא הייתי אומר פטור, אלא משלב דמי ולדות. לימטבת יופתא דרבדא ברבא דאמרבדא ברבא, למדנו בדף מבית עמוד א', לאחר שהגמרא הביאה את דעתו של רבי יוסי הגלילי, שאומר שמה שנאמר בתורה הוא בעל השור נקי לגבי שורתם, הכוונה היא נקי מדמי ולדות, והבאנו בפשטות שרוב הראשונים נוקטים שזה נאמר בין בשורתם ובין בשור המועד לדמי ולדות, שהוא יהיה פטור מלשלם דמי ולדות, ועל זה אמר רבא דאמר רבא, שברים שנתכוונו לאישה פטורים מדמי ולדות, והם לומדים את זה על סמך מה שנאמר הוא בעל השור נקי. למה לא? אם אתה רואה אותו רודף אחר האישה, רודף אחר האישה והתכוון לאישה, רודף אחר השור ופגע באישה, אז כן, אז כוונתו למישהו אחר. אמר לך רבדה ברבה, הוא הדין דאפילו נתכוונו לאישה נעם מפטורים מדמי ולדות, ודאי כמו שרבדה לומד שבכל מצב פטור, הוא בעל השור נקי. והדי קטני שור שהיה מתכוון לחברו, איידי דקבי למתנסיף אדם שהיה מתכוון לחברו, דאחי כתיב קרואה, כיוון שהפסוק הרי מדבר וכי נשאו אנשים יחדיו, יש פה מלחמה בין שניים, ועוברת שם למזלה הרע, אותה אישה הרע, קטני ראשונה משור שהיה מתכוון לחברו, אבל אין הכוונה לאפוקי משור שהיה מתכוון לאישה, כי גם במתכוון לאישה, אין אכן מי אפשר לומר שיהיה פטור מדמי ולדות. אמר רב פאפה, שור שנגח את השפחה ויצאו ילדיה, משלם דמי ולדות.
לבעל הבית, כאילו, לא לבעל.
שור שנגח את השפחה ויצאו ילדיה, מי אמר שיש לה בעל פה? לא מוזכר. לא מוזכר בעלה. אז שפחה תמיד מסתכלים כלפי האדון. משלם דמי ולדות. אי לכאורה יש לנו מיעוט, הוא בעל השור נקי. אי יש לנו איזה מיעוט שדיברנו עליו, אנשים ולא שברים, וכי נקפו אנשים ונקפו אנשים ולא שברים. מהי טעמה? זה שואלת הגמרא. עונה הגמרא, חמרת מעברת באלמהו גזיק. מה שהוא הזיק זה חמור, והמקרה דנן עתון מעוברת. דאמר קרא שהוא לכם פה עם החמור, כתוב אצל אליעזר, אמא דומה לחמור. אין ספק שיש פה עניין מאוד מרגש. עם הדומה לחמור, דומה לחמור, אבל זה נשאר עם, זה נשאר אדם. ליחס אנחנו קוראים להם חמור, ולמין האמת תוספות בעצמו מתקשה קצת בדברים. תוספות בא ואומר, חמרת מעברת. אומר תוספות, ואם תאמר אגבי בורט נן בשיל לפירקים, בדף נון ב' אנחנו נלמד לגבי חמור, נפל לתוכו עבד או אמה, לגבי בור, נפל לתוכו עבד או אמה, פטור. למה הוא פטור? כי התורה אומרת, וכי יפתח ישבור, או כי יכרה ישבור, ולא יחפנו, ונפל שמה שור או חמור. שור ולא אדם. אז אם נפל שמה אדם, הוא פטור. אם נפל שמה עבד או שפחה, הוא פטור. ולא אמרים אנדה נהבק, כחמרת מעברת, ולא נמעטי משור ולא אדם. למה שמה אתה לא משתמש באותו מופעה כמו אצלנו? כאן כשאתה בא לדון לגבי נגיחה, אז אתה אומר, כי יגח איש, איש ולא שור, עם הדומה לחמור. מה קרה? למה בבור אתה לא משתמש באותו מוטיב? משהו אחר. מה שיש לנו את המושג, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם, מה שדיברנו, ראה אדם, זה הכל נכון, אבל לבוא ולמעט את זה מהפסוק, שכשכתוב חמור, אז חמור זה מתכוון לאותו עבד, אני חושב שזה די פשוט שזה לא ככה. גם כשאנחנו מבינים את הלימוד, אז אני לא אומר שהוא עכשיו הולך על ארבע, ואני לא אומר שהוא ישן ברחוב. ברור שהוא במינוחי אדם, אבל היחס שלנו, ההתייחסות שלו, כמו היחס שלו, זה מתאים, זה כמו חמור. אבל הגמרא בעצמה דורשת, זה מה שאומר תופעות, הגמרא בעצמה מקבלת שאם נפשן שם עבד או שפחה הוא יהיה פטור, ואני לא דן את זה כחמור. אומר תופעות ויש לומר, דהך לא מיית כתוב שור בדמי ולדות, אלא במקום שהוולדות של בעל, כדכתיב בעל האישה. אבל כאן הוולדות לאדון, דכתיב האישה וילדיה תהיה לאדוניה. האישה וילדיה תהיה לאדוניה. אז אין מיעוט כזה. האמת היא שדברי התוספות טעונים הרבה ביאור. יש פה כמה ביאורים באחרונים איך לקיים את דברי התוספות. המקובל בישיבות זה להשתמש בדברי הבורחבר, סימן כבב, שבורחבר אומר דבר כזה, הרעיון הבסיסי הוא כזה. בעצם, כמו שתוספות נוקט בקושייה, וזו ההבנה הבסיסית, ודאי שכשהתורה אומרת וכי פול שמה לדוגמה שור או חמור, אז שור או חמור זה לא עבד ושפחה. ולכן עבד ושפחה ודאי שחייבים, זאת אומרת, כשהם יפלו לבור יהיו פטורים עליהם, כי על זה התורה אמרה, שור או חמור, שור ולא אדם. שור ולא אדם. ואז באמת, זה היה צריך להיות נכון גם אצלנו. מה מונח פה בבעל השור נקי או אנשים ולא שברים? אז הוא רוצה לומר כך, למעשה, מה פתאום לשלם דמי ולדות? השאלה הייתה צריכה להיות יותר, למי משלמים דמי ולדות? למי מגיע דמי ולדות? אם אני אסתכל מצד הבעל והאישה בתור הורים, הורים זה לא בעלות ממונית. אבא ואמא לא יכולים למכור ילדים, גם מה שיש לנו את הדין של אמה, זה מחירה לצורך נישואין, הוא לא יכול לחתוך לעבר, זה לא חלק ממוני שלו, זה מחירה לזמן, זה מחירה עם מטרה וכולי. חידוש מיוחד שחידשה תורה, זה לא הפקר, אחרי שפעם אחת הוא מחר הוא לא יכול לחזור ולמכור. זאת אומרת שיש מוגבליות, זה לא דין ממוני, זה חידוש וחידשה תורה, אבל זה לא בעלות ממונית. גם אי אפשר לבוא ולומר שוולד זה חלק של האמא, זה לא גוף האישה. זה דברים פשוטים, זה לא גוף האישה. אז למה בכל זאת חייבים? כי התורה באה וחידשה פרשה מחודשת שקוראים לזה דמי ולדות. והתורה חידשה שדמי ולדות שייכים לבעל האישה. גזרת הכתוב. אלמלא זה לא היו משלמים בכלל על ולדות. ושם בפרשה המחודשת של דמי ולדות, התורה ממעטת, הוא בא לשור נקי, נקי מדמי ולדות. אנשים ולא שברים, ששברים לא חייבים בדמי ולדות. אז התורה חידשה פרשה, והפרשה הזאת מתייחסת לנתון מסוים. ממילא זה נכון כשמדברים לגבי בן חורין, דמי ולדות. כשאנחנו אבל באים לדבר אצלנו בסוגיה, אנחנו רוצים לדבר על אדון. אדון, היחס שלו לעוברים זה יחס ממוני. אצלו השפחה נידונת כחלק ממוני, ולכן כיוון שזה נידון ממוני, אז זה לא קשור בכלל לפרשה של דמי ולדות. בדין של דמי ולדות אין אחי נעמי, זה אנשים ולא שברים. הוא בעל השור נקי מדמי ולדות, זה מילטה דפשיטה. אבל היום האדון תובע את שלו לא מדין דמי ולדות. הוא תובע מדין אדון, מדין בעלות ממונית. מדין בעלות, אומר תופעות ויש לומר, דאחה לא מעט הכתוב שור בדמי ולדות, או הגרסה מדמי ולדות. אלא במקום שהוולדות של בעל, כדכתיב בעל האישה, שמה זו פרשה מחודשת של דמי ולדות. אבל כאן, הוולדות לאדון תכתיב האישה וילדיה תהיה לאדוניה, זה בעלות ממונית, זה תביעה ממונית. פה לא יתמעט שור, אז כמו שכל שור שזה מזיק ממון צריך לשלם, אז גם פה השור משלם על תביעה ממונית. ודאי אבל שבהגדרה, בהגדרה מילולית, עבד ושפחה זה עבד ושפחה, זה איש. ועל זה אני ממעט בבור, שור ולא אדם. מהאדון? ברמה העקרונית כן. ולא. לא, יש פה קצת בעיה. כי אני חושב שזה נתון למחלוקת. לא, 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 לא. בלט. יש רשי שנמצא בבבא קמא בדף כף א' בגיטים. שם רשי בגיטים בכף א' מביא שעבד, מכיוון שהוא שייך במצוות, אסור לאדון לחבול בו. ושם יש לידון שלם. למה באמת אסור לחבול בעבד? פשטות מה שכתוב, וככה רשי מסביר, מכיוון שהוא יוצא בראשי איברים, רשי אומר שני טעמים, מתחיל בזה שהוא חייב במצוות, אחרי זה אומר רשי, והוא יוצא בראשי, על מה אסור לחבול בעבד? וכבר שואלים שמה, מה הקשר? יכול להיות מאוד שמותר לו לחבול בעבד, ואם הוא חבל, אז הוא יוצא, כן, ואז רוצים להסתמך על איזה גמרא בבבא קמא בפייחת, שיש בפייחת איזה לשון כזאת שיש... בגלל שהוא חייב במצוות, לא מדין העבד. הלשון הוא גם לא חייב, עבד לא חייב במצוות, עבד שייך במצוות. משהו כזה, יש פה מפי חטא עמוד א', את זה מביאים ראייה. הוא ודאי ממוני. אני הייתי אומר את זה יותר. אבל קצת לחכות, צריך בפרק השור. יש וורט כזה. היסוד הוא כזה, עבד למעשה הוא גוי לכל דבר. בגוי לא חושב שיש איסור לחבול. יכול להיות שאתה צריך לשלם, אבל איסור לחבול. עבד מה שנאמר, ששייך במצוות, זאת אומרת, ימלא. עכשיו, למה זה נקרא ששייך? כי עבד באמת לא חייב במצוות. עבד הוא גוי. רק מכיוון שיש את המרות של האדון עליו, אז מדין האדון הוא חייב במצוות. לא בגלל האישות שלו, לא בגלל העבד שבו. עבד הוא גוי לכל דבר. זה שהוא טבל, הוא טבל לשם עבדות, הוא לא נהיה יהודי. זה שהוא מל, הוא מל לשם עבדות, הוא לא נהיה יהודי. אבל מותר להשתעבד בו, מותר לעבוד בו בפרך, מותר להקות אותו. אז לכן אומר, אל תתפס רגע לנושא של חבלה, בלי להוריד יד. להקות אותו מותר.
ברגע שהוא
משתחרר, ברגע שהוא משתחרר, השחרור והגירות, לא פשוט, צריך שטר או לא צריך, זה דיברנו בגיטים, בדף מהם. אז הוא מקבל בשחרור שלו, הוא נהיה יהודי. הוא לא נהיה יהודי כשהוא נהיה עבד. אם הוא היה נקרא, אם היה יהודי אז היה לו יד, אם הוא היה יהודי אז היה חייב במצוות כמו הזכר, אם הוא היה יהודי אז אי אפשר היה להשתעבד בו בפרך, אם הוא היה יהודי אז לא היה נאמר בו לא תכונם. ודאי שהגדרתו הדינית זה גוי לכל דבר. שייך במצוות כתוב, לא חייב, הוא שייך במצוות רק כמו אישה. זה דינים שבאים מחמת האדון, זה דברים פשוטים, אבל אנחנו צריכים להגיע לזה. אנחנו לא אומרים פה איזה חידוש, זה העברית של הגמרא. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, כיצד משלם דמי ולדות? כיצד משלם דמי ולדות? שואלת הגמרא, וזה בעצם מה שהתעלמנו לרגע במשנה, דמי ולדות ושבח ולדות מבעלי. הגמרא אומרת שאדם פוגע באותה אישה מעוברת, מעבר למה שהוא מפסיד את הוולדות, מעבר למה שיש פה את הנזק, את הריפוי, את המתלווה, את הארבע דברים, אם זה בלי כוונה, אז למעט את הצער, זה ברור. מה עם הנפח של האישה? האישה הזאת קודם שהייתה גדולה היא הייתה יפה, ועכשיו שהיא רזתה התמעט יופייה, כי כידוע שהיופי של האישה זה אישה מלאה. בצוק העיתים השתנו הטבעים ואנשים הפסיקו להבין בכל מיני דברים, אז גם ביופי. אבל ברמה העקרונית היופי האמיתי זה האישה המלאה. ממילא אומרת הגמרא, שבח ולדות מבעלי, מה עם השבח של האישה? מחמת הוולדות. אומרת הגמרא, חנה מכמה? כיצד משלם דמי ולדות ושבח ולדות? שמין את האישה כמה יפה עד שלא ילדה, כמה יפה מי שילדה, ברור. אני דום בכלל לא על דמי ולדות. דמי ולדות מלטה דפשיטה שמשלם. המשנה באה להסביר מה עם השבח ולדות. מה עם החלק של הנפח של האישה? וזה עושים שמעות. כמה היא הייתה יפה למחר קודם כשהייתה גדולה, וכמה עכשיו שהיא נתמעתה, ואת החלק הזה הוא צריך שלם. וכך ביארנו בתופות, בדף ממזיין עמוד א', דיבור המתחיל וכן אתה מוצא, מביא שם תופות באמצע הדברים, ונראה לרי, דבל לרבנן ובל לרב שמעון בן גמליאל שמין ולדות בפני עצמם, ולא אגב האישה. משום דקייבן דגוף האישה לב ממון בעלימו, וגם לעניין שאר תשלומים חבלות אינו שלו, לא ראו לשום ולדות אגב האישה כמו ולד אגב פרה. ומתניתי לא עירה כלל בשומת הוולד. המשנה שם לא מדברת על שומת הוולד, אלא בשומת שבח ולדות. ולכך לא מייתי וכולי, וכי שם השבח יותר קודם, אלא ודאי לא דיבור הבנה בשם גליל, אלא בשומת שבח ולדות, אבל ולדות שמין לכולם בפני עצם, זה לא הנודון. כמה יפה לי מחר מעוברת ואינה מעוברת, אנחנו... נכון, אז כמה אתה משלם על אישה מעוברת? הרי כל איש אדם שקונה אישה מעוברת יודע שבעוד כמה חודשים זה ייגמר. כמה משלמים על השבח, אבל לא על החלק של הוולד, על החלק של הנפח, כמה משלמים, וזה הוא משלם. וזהו רשי, רשי אומר בדקדוק רב. דמי ולדות, שבח ולדותי. דקטני שמין את האישה ויש בכלל שומה בו דמי ולדות. ומה שהאישה נראית משובחת ובעלת איברים מפני העובר ודמי היקרים. היופי הזה שהיא מנופחת יותר, על זה משלמים, על אותו זמן כמובן, כפי שמשלמים שווי שוק. אומרת הגמרא, אמר רב שמעון בן גמליאל, אם כן, מי שהאישה יולדת משבחת, רב שמעון בן גמליאל, ומיד שואל את הגמרא, מה היא כאמר? הגמרא מבינה בהווה, אמר רב שמעון בן גמליאל, לא מבין מה מדברים איתו. תנא קמא בא ואומר שאישה שהיא מלאה, היא שווה יותר מאישה ריקנית. ואתה מבין שאישה ריקנית שווה, שואל את הגמרא, מה היא כאמר? כמו שרש"י מסביר. דמש מדח לי כאמר לי, אם תגל לדידך איתך דאישה יולדת, משבר הזה, תנא קמא כאמר דמפחתה. אנחנו לא משדרים על אותו גל.
זה
מתבלש
שהשמונה של
היה
בגלל האומרים,
שמה? לכן השאלה היא דווקא על זה. זה בדיוק השאלה שלנו. עונה הגמרא, אמר רבא הכי כאמר, וכי אישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, והאישלו אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד. בא רב שמעון בן גמליאל עם טענה חדשה, אומר נכון, אישה שהיא נפוחה היא שווה יותר, נכון, אבל אישה מעוברת שווה פחות, כי אישה מעוברת היא במצב של סכנה, מי יודע אם היא תזכה לעבור את הלידה. כמה אדם מוכן לשלם בשביל אישה כשהיא איננה מעוברת, שבאופן נורמלי היא עתידה לחיות איקס שנים, וכמה אדם מוכן לשלם לאישה שנמצאת במצב של סיכון, מי יודע אם היא תעבור את הלידה. צריך ניסי ניסים, מי אמר שהיא תעמוד בזה? אלא שמין את הולדות ונותנים לבעל, ולכן אני דן רק על הולדות בלבד. תניא נמי אחי, וכי אישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, ולא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד, אלא שמין את הולדות ונותנים לבעל. ככה תרצה הגמרא תירוץ אחד, שיטת רבה. רוב אמר אחי קטן, בא רבה ואומר פשט אחר ברב שמעון בן גמליאל, וכי אישה למי שיולדת משבחת ואין לעצמה בשבח ולדות כלום. גם רב שמעון בן גמליאל יודע שאישה נפוחה שווה יותר מאישה ריקנית. הטענה היא למה רק הבעל מקבל, כי ההבנה של רב שמעון בן גמליאל בתנא קמא שלפי תנא קמא הכל מקבל, גם דמי ולדות וגם שבח, אז נכון שכשאתה מסתכל מצד דמי הוולד, השבח, הנפח שבא מחמת הוולדות, זה התורה חידשה שזה שייך לבעל, בעל האישה. אבל יש גם נפח שמתווסף בגוף האישה מחמת עיבורה, שזה נפח שלה. למה את החלק הזה לא היא תקבל? אלא, אומר רב שמעון בן גמליאל, שמין את הוולדות ונותנים לבעל, ושבח וולדות זה באמת חולקין, חלק לאישה וחלק לבעל. תניא נמי אחי, אמר רב שמעון בן גמליאל, וכי אישה למי שיולדת משבחת ואין לעצמה בשבח וולדות כלום, אלא שמין נזק בפני עצמו וצער בפני עצמו, זה שייך לאישה. ושמין את הוולדות ונותנים לבעל, כי התורה אומרת בעל האישה. ושבח וולדות, החלק הזה שהיא השביחה מחמת הוולדות, אז יש חלק של גופה וחלק של הוולד, את זה חולקים בין האישה לבעל. קשיא דרב שמעון בן גמליאל דרב שמעון בן גמליאל, אומרת הגמרא, אז הנה אתה רואה שיש מושג של שבח וולדות. זאת אומרת שהיא משביחה להימחר כשהיא מעוברת. ומאידך קודם אמרת שלפי רב שמעון בן גמליאל היא שווה יותר לאחר לידה מאשר לפני לידה. אז תחליט. עונה הגמרא, אתה צודק, לא קשיא. כאן במבקרת, כאן בשינה מבקרת. אישה שזה לה הלידה הראשונה, מכיוון שאנחנו לא יודעים אם היא מסוגלת לעמוד בתנאי לידה, בכאב, בצער, בקושי וכו', אז יש יותר סיכויים שהיא תמות בלידה. ומכיוון שכן, אנחנו באים ואומרים שהאישה הזאת שווה פחות, על אף המעלה שהיא היום יותר מלאה, אבל הסיכון שבדבר, שאתה הולך לאבד את הנכס, זה מוריד, את מפחית את ערכה. אחרי שהיא עמדה בלידה אחת, אני יודע שהיא יכולה לעמוד בזה, אז הלידה היא לא מסוכנת לה, והשבח שהיא משביחה בזה שמתנפחים מבריה, זה יותר מהסכנה שבדבר, ולכן שמה באמת חולקים בשבח ולדות, שמה יש שבח. ורבנן, דאמרי שבח ולדות נמי לבעל, מה הייתה? מה? למה כל השבח של הבעל? כדתניא, ממשמע שנאמר ויצאו ילדיה, איני יודע שהיא הרע. וכי נצאו אנשים ונקפו אישה הרע ויצאו ילדיה. ונקפו אישה ויצאו ילדיה. על פי רוב מקובל במקומותינו שילדים יוצאים מאישה הרע. אז בשביל מה צריך להזכיר שהיא הייתה הרע? מה תלמוד אומר הרע? לומר לך, שבח הריון לבעל. כדי לומר לך שגם החלק הזה של הערה וגם החלק של ילדיה, כאשר ישית עליו בעל האישה, לכן הכל סובר תנקם על הבעל. ורב שמעון בן גמליאל, היי הרע מי דריש בי? מבא אלה לכדתניא, רב אלעזר בן יעקב אומר, לעולם אינו חייב המכה עד שהקנה כנגד בית ההיריון, כנגד הרחם.
אבל זה היה
בשביל. זה היה?
לא התקבל למכה.
אז מה?
איך הוא יכול להתקבל?
לא, טכנית, עד שיקנה כנגד בית הריון. אם המכה היא כנגד בית הרחם, אבל נידן אותו בתור חייו. אמר פאפה לא תימה כנגד בית הריון ממש, אלא כל איך דפליק בישיכמה לבלד. כל האיברים שמביאים חמימות לבלד, ששייכים בקיום הבלד, על זה אנחנו מדברים. להפוק יד ורגל דלו, שאם יקרו אותה ביד ונפל העובר, אז פה הוא לא יהיה חייב על הדמי ולדות. אבל כל עבר בגוף האישה ששייך ונותן תפוקה לבלד, שם אנחנו באים ואומרים שהוא יתחייב. גזירת הכתוב, זה לא קשור לכוונות, זה בלי שום כוונות. מציאות, מתי התורה חייבה? רק על מקום כזה שיקר אותה כנגד בית הרחם או המתווסה. אבל אם הוא יקר אותה ביד והילד נפל כתוצאה וזה בא, את זה התורה לא חייבה. פה לא משלמים בוולדות, וזה נפלא כמו שדיברנו לאל ברבורבר, וזה חלק מהפשטל שלו. כיוון שיש כאן חידוש שחידשה התורה, התורה חידשה דמי ולדות, זה נבק שלא היה צריך להגיע באופן נורמל, כי אין למי לשלם, זה פרשה מחודשת. איפה זה התחדש? הרע, דווקא כנגד בית הרם שלו, כנגד לא חידשה התורה דמי ולדות. אומרת הגמרא, אמר רבא, הייתה שפחה ונשתחרה וגיעות פטורה, אמר רבא, לא שנו אלא שחבל בה בחיי הגר, החבלה נעשית בחיי בעלה, ומת הגר, כמובן שאין לו יורשים, דכיוון דחבל בה בחיי הגר, זכה בהו גר, וכיוון דמת הגר זכה בו מן הגר, כי הרי אין לו יורשים והוא מחזיק היום בממון, אבל חבל בה לאחר מיטת הגר, זכיה לה אי בגביו, הוא מחייב לשלום אלא לדידה. אבל אם מת בעלה, אז הוולדות זה זכות של האישה, ומכיוון שהיא הראשונה לזכות, היום זה הופך להיות שלה, ומכיוון שזה שלה, אז לכן אנחנו יכולים לבוא ולחייב את הנותן, את החובל, לשלם לאישה. אמר אף חיסדה, אמר ידיחי, בעל שמוע זאת, עטו ולדות צרר אלינו, וזה הכי הבאו. אומר אף חיסדה, וזה עם אותו חלק שהסברנו קודם. בא אף חיסדה ואומר, דמי ולדות, זו פרשה מחודשת בתורה. התורה זיקתה לבעל, במידה ופגעו בבלד את הדמים של הבלד, כשיש בעל. התורה לא אמרה שיש פה איזה רכוש, איזה שקית, שהיום אני מחזיק בה, מחר הוא מחזיק בה, מוחותיים הוא מחזיק. זה לא עובד ככה. אלא, איתה לבעל, זכה לי רחמנה. יש בעל, אז אם קרה משהו ולדת התורה, חיצה לו דמי ולדות. לאיזה לבעל, אבל אם הבעל לא קיים, לא, אז אין דמי ולדות. אז הפרשה הזאת היא לא התחדשה. ואז, ודאי שיהיה פטור. מייטי, ושואלת, כמה למדו בברייתא, הברית הזאת היא כבר הזכרנו בדף מבית. היכה את האישה ויצאו ילדיה, נותן נזק וצער לאישה ודמי ולדות לבעל. אין הבעל, נותן ליורשיו. אין האישה, נותן ליורשיה. הייתה שפחה משתחרה או גיורת זכה. הנה קשה לרבא. על פניו מדובר פה בין מחיי הבעל, בין שלא בחיי הבעל. הרי לא מוזכר פה הבדל. וכתוב פה שנותן ליורשיו. אין האישה, נותן ליורשיה. הייתה שפחה משתחרה או גיורת, זכה. זאת אומרת שגם חבלה לאחר מותו של הגר, זוכה בזה. ולפי רבא זה שייך לאישה. אומרת הגמרא, אמרי, ומידיפה ממתניתין דוקים לה שחבל בחיי הגר ומת הגר? גם במשנה כתוב, הייתה שפחה משתחרה או גיורת פטור. והסברנו פשט במשנה, שמדובר שבעלה היה חי בזמן החבלה, ומת. הכנה מי שחבל בחיי הגר ומת הגר, אבל אין הכנה מי... אם הוא חווה לאחר מות הגר, אז באמת יהיה פטור. באמת יהיה חייב לשלם לאישה. והיא בית אימה. הברייתא עוסקת גם בחבל בה לאחר מכן. מדובר באמת שהוא חווה לאחר מות הגר. רק לאחר מיתת הגר, ותני זכתה. מסביר תוספות למעלה. ואין מגיע הברייתא, אלא כלומר, זכה מי שיש לו זכות. מה שכתוב זכה, זה מישהו ביילים. מי הביילים עכשיו? אז אם זה היה בחיי הגר, אז עכשיו זכה, זה באמת המחזיק, החובל. ואם זה לאחר מותו, אז זכתה זה האישה, כיוון שהיא מחזיקה. למה כתנוי, לכאורה מחלוקת של רבא ורב חיסדא. האם חבלה לאחר מות הגר פטור או חייב לאישה, זה מחלוקת תנאים. בת ישראל שנישאת לגר, ולכן הכותרת בת ישראל, כפי שאמרנו, הגיורת המשוחררת זה בכלל שלא מן העניין, כי התורה זיקתה את דמי הולדות לבעל, אז לי חשוב לדעת אם יש יורש או אין יורש, זה מי הבעל. אז בת ישראל, אפילו בת ישראל, שניסית לגר, ונתעברה ממנו וחבל בה בחיי הגר, נותן בני ולדות לגר. לאחר מיתת הגר שאין יורשים, תן אחד, הברית אחת אומרת, חייב, תואם שיטת רבה, ותן אחד הפטור, תואם שיטת רבי חיסדא. מה אליו? תנוי נינו. הנה אתה רואה שהמחלוקת המוראים זה מחלוקת תנאים. אומרת אבל תראה, לרבה ודאי תנוי. לפי רבא אין לי מה לומר, כי הרי לפי רבא הוא צריך להיות חייב, לחייב לדמי האישה. אז מה תעשה עם הברית הפטור? מוכרח להיות שזה מחלוקת תנאים. אלא לרב חיסדא מילאים התנאי, האם חייבים לומר שזה מחלוקת תנאים? אומרת הגמרא לא קשה, לא, אפשר להסתדר. הרבנן, הרב שמעון בן גמליאל, מסביר רש"י. אומר רב חיסדא ודאי שכולם סוברים כמו שאני, שלגבי דמי ולדות פטור. ודאי, פטור. הנידון הוא לגבי שווח ולדות, לא לגבי דמי ולדות. השווח שנשתבחו איבריה, פה יש לנו מחלוקת. תן אחד החייב, תן אחד הפטור, הרבנן הרב שומע גמליאל. אי רב שומע גמליאל, מה אירי על האחר מיטה אפילו מחיים נמי איתלי פלגה. אז החייב שאתה מעמיד אפילו רב שומע גמליאל וגם מחיים. למה הברייתא צריכה לדבר? לאחר מיטת הגר תן אחד. אומרת הגמרא מחיים איתלי פלגה. לאחר מיטה... כולי, הכל שייך לאישה, גם לפי רב שמעון בן גמליאל. והיא בעיתה עם ההווהה, הפטור והחייב רב שמעון בן גמליאל, כאן בשבח ולדות חייב לאישה, כאן בדמי ולדות פטור, כי זה שייך רק לגר. אמרי, אמרו בני הישיבה משבח ולדות, לשמה דמי ולדות. אז בוא נאמר, שכמו שהאישה מקבלת את כל השבח, נאמר שגם את הדמי ולדות היא זוכה, ומדי רב שמעון בן גמליאל, לשמה לרבנן, כמו שרשי אומר. אולי נבוא ולומר, מדרבשים בגלל דשמינן דזכתה בחלקו, נשמע לה מן הרבנן דזכתה בכולן, דרבנן לא פליגי אלא מחיים, אבל בתחייה דמיטה לו פליגי רבנן ורבי שמעון, אומרת הגמרא, אמרי, אנו בני הישיבה, לא, זה לא מתחיל. שבח ולדות דשאי חיידה בגוויו, הרי גם בחייו יש לה חלק בשבח הוולדות, כמו שאמרנו, לפי רב שמעון בן גמליאל חולקין, אז אחיהו בכולו, אז עכשיו סיכינו לה את הכל. בני ולדות דלא שאי חיידה בגוויו ובחיים כלום, לא זכיה והוא כלל גם לאחר מותו. וממילא אל תלמד מרב שמעון בן גמליאל לרבנן, כי רב שמעון בן גמליאל סובר שיש חלק מחיים, אז יש תפיסה לאחר מותו, אבל רבנן שאין חלק מחיים, ודאי שלא יהיה כלום לאחר מותו. אומרת הגמרא, באי מינה רב יאיב סבא מרב נחמן, המחזיק בשטרותיו של גר, מהו? יש פה גר, הגר יש לו בעלי חובות, חייבים לו, הוא המלווה, והוא מחזיק היום שטר שמשועבד לו קרקעות. מת הגר והוא גר שאין לו יורשים, תופס אותו אדם בשטר. מן דמחזיק בשטר הדת הדערה הוא דמחזיק, ובערה הוא לא אחזיק. זאת אומרת, כיוון שהוא לא מחזיק בקרקע, ואת הקרקע ודאי הוא לא קנה, אבל גם בשטר הוא לא מתכוון לזכות בשטר בתור נייר, אלא בתור שטר חוב. ושטר הנמי לא קנה דלב הדעתי השטרה, או דילמה דעתי נמי השטרה. כן, נכון שהוא חושב על הקרקע, אבל הוא חושב גם על הנייר. אמר לי, אני מורי וחילצור הפליצות איתו צריך, מה יש לעשות עם נייר? נשים את זה כיסוי לתי שלו? אמר לי לצור ולצור. וכאן יש מחלוקת גדולה בראשונים, מה הגמרא עושה פה? תשובה, הבערה, קושייה, הערה, כל מיני, מה הגמרא עושה? לצור ולצור. כל הבעיה פה היא תאונה ביור בסך הכל. מה הייתה, מה היה השאלה הגדולה? מה נדון באמת? להרוויח נייר? זה הסיפור שעומד פה בפנינו? אמר רבא, משכונו של ישראל ביד גר, הוא מת הגר, הוא בא ישראל אחר והחזיק בו, מוציאים אותו בידו, מה הייתה אמה? כיוון דמת ליגר פקע לישיבודי, אז אם פקע שיבוד, אז חוזר המשכון לבעליו, לכן מחזירים חזרה את המשכון. אבל משכונו של גר ביד ישראל הוא מת הגר, הוא בא ישראל אחר והחזיק בו, זה הבעל חוב קנה כנגד מעותיו, וזה שמחזיק קנה את השאר. שואלת הגמרא, ומאי תקנה לי חצרו אותו בעל חוב, הרי לכאורה אצלו מונח המשכון. דאמר רבי יוסי בר חנינא, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. עונה הגמרא, אמרי אחא במאי עסקינן דלייטי, מדובר בבן אדם שלא נמצא באזור, ולכן כל היכא דאיתא לדידי דיבאי מקני מצי קני קני אלינא מחצרו. פשטות, אנחנו עומדים חצר מדין שליחות, ומכיוון שבשליח צריך להיות כמותו, אז אם הוא נמצא באזור שיש מצב שהוא יזכה, אז גם החצר בתור שליחות קונה לו. כל היכא דלתא לדידי, שהוא לא נמצא במקום, דיבאי הוא למקנה לא מצי קני, חצרו נמי לא קניה. והלכתא מסיימת הגמרא, מה שאמרנו שזה קנה את השאר, דלתא בחצרו דלא קנה. מדובר שהמשכון לא מונח בחצר, וכיוון שזה כך לומד רש"י, אבל איתא למשכון בחצרו קני לי חצרו בכל מצב. תוספות חולק עם רש"י, ותוספות אומר שמדובר פה בחצר המשתמרת, כי אם זה חצר שאינה משתמרת הוא לא קנה, אלא אם כן עומד בצד שדהו, ולכן אומרי שזה בדיוק היה נידון פה. אנחנו מדברים חצר שאינה משתמרת, ולכן אם הוא עומד בצד שדהו אז זה משתמר, אז הוא קנה, ואם הוא לא עומד בצד שדהו אז זה לא משתמר ולא קנה. והלכת דלית בחצרו, זה לא משתמר, וכיוון שזה לא משתמר הוא לא קנה.